אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. אתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, בירושלים, פה באולפן, ומושי כאן בבני ברק. יום שישי יחול יום פטירתו של גאווד העדה החרדית, רב פנחס אפשטיין, שגר בשטטלך. בשטטלך זה כנסת, ליד בתי ברוידי, בתי רנד, ומשכנות. נדבר על השטטלך ועל דמותו המיוחדת של הרב פנחס אפשטיין, גאווד העדה החרדית. נשמע רעיון שעשיתי לפני הרבה מאוד שנים עם הרב מנחם פרוש, על השכונות, על השטטלך, שהוא נולד שמה וגר שמה. נלך לסיור בשכונה עם לבדל לחיים הסופר הרב יאיר ויינשטוק. לפני שנה עזב אותנו לעולם שכולו טוב הרב ומיסיף ליזון, זל. מתגלגים לעסקן אמת, נשמע רעיון שעשיתי איתו על הילדות שלו ושל חסד גם לפני הרבה מאוד שנים. בשבת יחול יום הילולה של רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, בעל החיבור המפורסם בני יששכר. י"ח טבת תפריש א', דור חמישי לתנועת החסידות. באחת המסעות של ממלכת עוז והדר הגענו גם לדינוב, לציונו של בעל בני יששכר, ושם הונח על הציון סדרת הספרים של בני יששכר, מבואר, משולב, במספר כרכים מעודרים. התרגשות מיוחדת הייתה לעמוד ליד ציונו וללמוד מספריו, ולשמוע את הרב מנחם מנדל פומרנץ, יושב ראש ממלכת עוז והדר, מביא חידושים מתוך הספרים על ציונו. ידועה הסגולה הגדולה של, שלו, של אבני יששכר, לזיווג הגון, לומר מזמור קכ"א שיר למעלות אשא עיניי, לומר את זה 4 פעמים ביום. נשמע במהלך התוכנית גם שירי בית דינוב, ונדבר מיד, נדבר עם מנכ"ל עוז והדר על מפעל בני יששכר. שלום, לילה טוב, הרב חנוך דרינגר.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכל המאזינים.
בני יששכר, חידוש ענק שלכם. אני רוצה לספר לך שעברתי היום בחנויות, באזור מאה שערים, החנויות שפתוחות, הספרים, ככה בגלוי, בגדול, שכל אחד יכול לרכוש את הספרים. אפשר גם לשלוח, אבל כל אחד יכול לרכוש את הספרים ככה. אז מה חידשתם בבני יששכר?
נכון, אז בני יששכר זה שהשבת הירושלמית שלו, כמו שהזכרת, ושזכינו להיות על ציונו בהתעוררות גדולה מאוד, אם אתה זוכר, זה היה מוצאי שבת, ממש ממש עם שירים, שירי רגש, שירי נשמה, הרגשנו במקום הזה התעוררות מיוחדת שהיינו, זה אני זוכר, אני זוכר, כולם זוכרים, כל משתתפי המסע. ובאמת, אחד הפרויקטים הגדולים והמפוארים ביותר שעוז והדר עשינו בשנים האחרונות, זה ספר בני יששכר. אז לקחנו באמת קודם כל את הספר שתמיד הופיע בקרח אחד עם אותיות רשי מרוסקות כמו שכולם הכירו בני יששכר, והפכנו אותו לסדרה של 6 חלקים כל חודשיים, הרי זה לפי חודשים בני יששכר מי שיודע, כל חודשיים בספר נפרד בפני עצמו, פירוש מבואר שממש נותן להבין את כל הפירוש עם כל המסביב, הקבולה, הקבלה, הקבולה שבזה, כל המפרשים של זה, פירוש המילות קודם כל הבסיסי, למטה ציונים והערות. ממש פנים חדשות באו לכאן, אנשים שלומדים הרבה שנים את בני יששכר, אומרים לנו תמיד, שהם לא מבינים את בני יששכר לפני ואחרי זה שתי ספרים. ספר חדש בא לכאן, זה באמת הספר הראשון שעשינו, ואני יכול לחדש הרב גליס שבסדרה החדשה של בני יששכר שיוצאת ממש עכשיו זה כבר גדל ל7 חלקים. כי מעבר לחודשים יש גם כרך אחד על שבס.
טוב, יש בני יששכר הוציא עוד ספרים, חוץ מבני יששכר הוא הוציא עוד כמה ספרים מיוחדים.
נכון, אנחנו לקחנו קודם כל את הספר על התורה, וחוץ מעבר למה שאמרתי עכשיו שעשינו אותו מבואר, עשינו אותו גם בעוד סדרה נוספת עם ביור משולב.
שזה אומר
יצאו ממנה כמה חלקים, גם פיור משולב, פיור משולב, מי שלומד את הגמרות של עוז והדר, יודע שיש את המטיבתא ויש את השפה ברורה. זה פירוש המשולב, שבינם לומד את הספר עם כל המילים, לא מעמיק, כי לא מעמיק מדי בפירושים, אבל כן, מבין כל מילה ואת המשמעות של הרחבה מאוד.
עכשיו ראיתי שיצא גם מדורה מוקטנת גם.
נכון, נכון, עושה בני יששכר, חוץ ממדורה הרגילה שלו, שהוא מדורה גדולה, הוצאנו אותו גם כן את המבואר. במהדורה קטנה, הוצאנו אותו גם מנוקד ולא מנוקד, יש אנשים שהניקוד מפריע להם, הוצאנו אותו גם כן במהדורה לא מנוקדת, ומי שרוצה בני יששכר רק את הספר עצמו בלי פירושים, זה שלנו גם כן, זה נקרא בני יששכר מפואר, מודפס מחדש עם פתיחת כל הראשי תיבס, והמון תיקונים שהיו שיבושים בספרים.
וזה שני חלקים או 3 חלקים, אני לא טועה.
נכון, שני חלקים.
זאת אומרת, מי שרוצה להיצמד למה שהיה פעם, רק ההדפסה יותר טובה ויותר מבוארת, יותר בהירה, יותר, כן, בהחלט, יפה מאוד. אז זה בני סוסחו, השבת היורצת שלו, אז חשוב מאוד לאלו שלומדים בני סוסחו, והתברר שיש הרבה מאוד שמעיינים בספר של בני סוסחו. הוא גם השאיר צאצאים, שזה מאדמו"ר מבולז'וב, מאדמו"ר מונקאט, שיש איזשהו כמה חסידויות שהן משתייכות משפחתית לבני סוסחו.
נכון, יש
את הציון
שלו, ברנו שם אנחנו נוסעורים גדול, משפחת פומפ, הם כנראה גם צאצאים, לא?
כן, 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 ודאי בטח.
פחת פומפ, אני שם משהו מחסור לכם מפוארת מאוד, מי שפעם עושה מסע ונוסע, שבת בדינוב זה השבת אינדינב, כן, זה לא משהו פשוט.
יש לזה גם שירים, אנחנו נשמע בהמשך שירים של שבת אינדינוב.
יפה,
כן, 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 יש כבר גם כמה שירים מאוד בעלי רגש מאוד מיוחדים, ששרנו אותם, עכשיו יש אותם כבר מסודר בדיסק, של מוסדות בית דינוב. עכשיו, שבוע הבא אנחנו כבר מתחילים את השובבים, ואז נכון. יש אוצר שובבים.
נכון, ספר yeah. שעשינו, ליקטנו, כי באמת השובבים זה זמן שאין אדמור ואין רבי ואין ספר חסידי שלא עוסק בימים של השובבים, ואף אחד לא ליקט את זה בצורה מסודרת על השובבים, בצורה מלוקט רק בנושא השובבים. באמת מה שעשינו זה ליקוט ספר, אוצר השובבים זה נקרא. ליקוט מכל הספרים, הרבה מאוד ספרים שעוסקים בנושא השובבים. הוא ספר קטן הכמות ורב האיכות, ספר לא גדול שהקחתו גם בדרך בנסיעה. וכשאנחנו בספר של ויגש כבר, חנויות מסלים מתקשר אלינו, מה עם מויצר השובים, מה עם מויצר השובים. באמת זה ספר שמאוד מאוד מאוד התקבל, מאוד נכנס, מאוד...
כן,
שקרו הרבה והתוצאות נראות.
את האמת אני אגיד, אני קיבלתי הרבה מושגים על מויצר השובים, דברים שלא היו ידועים. אז יש הזדמנות לאלו שמקפידים על אוצר על השואבים או רוצים לדעת, אז הנה הספר אוצר השואבים. אז זהו, יש משהו חדש, אנחנו לא דיברנו הרבה זמן.
יש הרבה, בית מדרש ולא חידוש.
טוב, יש יצא מנחם ציון של מנדל מרינו.
מנדל מרינו, ספר מבואר. חוץ מהסגולה להחזיק אותו בבית, כמו שכולם יודעים, הרי נדליק נר, מנדל מרינו זה סגולה גדולה. אז חוץ מהדבר, עצם הספר עצמו, גם הביור שלו, הפירוש, מבינים כל מילה. באמת ספר מושלם. יש כל הזמן, אתה יודע, אני תמיד אומר שאם נדבר על כל הספרים בתוכנית הרגילית, יצטרכו כמה תוכניות בשבוע.
ברור. טוב, אז נסתפק באחת. אז יופי, כן. אז שיט, איך אומרים, תמשיכו ותצליחו.
בעזרת השם, אני אשמח מאוד שבימי השואבים יהיו תורות גדולה לעשות תשובה ולקרב את בני הפני משיח ולעצור, להסיר מאיתנו את גזרת המגפה.
אמן, אמן, תודה רבה. ורק לסיום, יש משלוחים, נכון?
נכון, עובדים כרגיל. אם קל וחומר מאוכל, הרי את האוכל הגשמי תראו לעשות משלוחים. אז האוכל הרוחני קל וחומר.
הבנתי.
אז באמת מי שרוצה להזמין, אז 1-800-22. 5566, אני אחזור שוב על המספר, 1-800-22-5566, שירות הזמנות, פעיל 24 שעות, 6 ימים בשבוע, ואנחנו שמחים תמיד להפתיע אנשים שהזמינו כבר למחרת, ומקסימום תוך יומיים מקבלים את הספר הביתה.
בעזרת השם, יופי, תודה רבה רב חנוך דרינגר, מנכ"ל עוזבי הדר, בשורות טובות ולהטוב. להתראות.
Lebe, 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 l
הרב הגאון רבי יחזקאל אפשטיין, מי שהכיר אותו בירושלים בכל אופן לאנשי הגיל שלי, הכירו אותו כדיין בבית הדין, דמות מרשימה מאוד, ההליכה שלו כשהוא יצא בבית הדין ואחריו הולכים רב דוד יונגרייז וסולוסו קרייזמן, זה היה מרשים מאוד, יש תמונה שרואה את שלושתם יוצאים מתוך המקווה של זופניק, אחרי שהכשירו את המקווה, יוצאים מתוך בית השחיטה, אחרי שבדקו שם את הסכינים, שלושה דיינים שהם היו מאוד מאוד פעילים. אני זוכר איזשהו דיון שהיה בבית הדין ועל איזושהי חצר מסוימת בבתי ורשה, מחלוקת משני שכנים, דבר שמקובל מאוד, ואני עברתי במקרה ברחוב, אני רואה את רבי יחזקאל אפשטיין עם עוד שני דיינים צעירים, מגיע שם לחצר, מוציא סנטימטר, שוכב על הרצפה, לא רוצה שאף אחד יעשה שום דבר, הוא בעצמו מודד את החצר של אותם שני השכנים כדי להחליט את הגבולות המדויקות של כל, של החצר מסביב ואיך מחלקים בין אותם שני האנשים. הספר וימות פנחס ויפלל הוא ספר שמספר על קורות חייו של רבי יחזקאל אפשטיין, זה חלק ראשון, זה יצא בחוברת, זה עדיין יצא בספר מסודר, ושם מובאים, יש שם הרבה דברים מעניינים על רבי יחזקאל אפשטיין. מבין שלל העדויות של הכרוזים, ההסכמות, ההספדים, מספרים שהמשפחה שהיה בידינו, מנסים אנחנו בזאת לצייר את הליך היכנסו והשתלבותו של הגאון רבי יחזקאל אפשטיין למערכות ירושלים, עיר הקודש וישיבתו בבית הדין. בתפריש סמכתת, רבי יחזקאל אפשטיין כבר משתלב במערכות ירושלים וארץ ישראל, 4 שנים אחרי שהוא מגיע לירושליים, אנחנו כבר מוצאים את הגאון רבי יחזקאל אפשטיין נרתם למערכות הקודש במלחמת השמיטה וקדושת הארץ, מצטרף כגיבור לעזרת השם בגיבורים לעזרתו של רבו הרדב"ז,
זה צוקל ביחד עם שם גדולי חכמים אריות שבירושלים. אנחנו מוצאים אותו בכמה מרים בכתבי עת, אשר חלקם גם נכתב בעילום שם. נלחם בעניין הזה בשנת תפרש עין, הוא רק 23 שנה בלבד, הוא כבר חתום בעיתון החבצלת, אשר גדולי ישראל השתמשו בו בתור שופר להשמיע דעתם על כמה כחוסים שונים ביחד עם גדולי ירושלים. בשנת תפרש עין תת הוא חתום ביחד עם הגאונים רבי חיים זולפלד ורבי יצחק ירוחם דיסקין על הקמת בית הדין בירושלים, ומנויים של הגאון רבי שחיים ולנשטיין לרייבד שנפטר בקו המדר תפריש בבית, הגאון רבי מתחילי ברובין לדיין שנפטר בגמיל תמוס תפריש פיטט, כאשר הוא הגאון רבי חיים אפשטיין עליו הוטל לבוא בדברים לחפש את הרועים ליישב בתור דיינים בבית הדין. בשנת תפריש פי הוא חתום בלשאר תחת הכותרת כנסת חכמי ישראל על הכתרת הגאון רבי חיים זולפלד לרבה של ירושלים. בשנת תפריש פא הוא חתום מסמכים של ועד העיר לקהילת אשכנזים, ובשנת תפריש פי וו הוא כבר חותם הרבה על ההתבדלות במחנה החופשים. הספר האיש על החומה שהציא רב שלמה זלמן זולפלד אריכות ימים ושנים מביא בעמוד 176 על הגאון רבי פנחס אפשטיין ממייסדי בית הדין, והוא כותב כך: בכ"ג תמוז תפריש ע"ט נקראה ישיבה מיוחדת של מועצת השבעים לדיון יוצא מן הכלל, כשסדר יומה עמד סעיף אחד מיוחד למנות הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין לזקן הרבנים, ואת מרן רבי יצחק זולפלד לרייבד ועבד לכל מקהלות אשכנזים בעיר הקודש ירושלים. בכפיפות להחלטה שנתקבלה באותה ישיבה של כ"ג תמוז לייסד בית דין עצמאי של העדה החרדית, הוחלט להטיל על ועדה של שלושה אנשים, הגאון רבי פנחס אפשטיין, לאחר מכן רב עדה חרדיס, רב משה ברנשטיין, יושב ראש ועד העיר, ורב ארם פרוש. לעבוד בדברים רבנים אחרים לחברי הבדס שהצטרפו למשרד הרבנות. להציע למצטרף לבדס של העדה חרדיס, ואם לא יאותו, יתמנו חברים חדשים לבית הדין פרוש וחסידים שהוקמו על ידי העדה החרדית. ראיתו רק בן 42, בתחילת קיץ שתפריש פטט הוא מתמנה על ידי הגאון רבי חיים זולפלד, מצא אותו ראוי למנות מחברי בית הדין, מלא אותו כמלא מקום ויושב לפני בית הדין. בשנת תפריש פטט לאחר הצטרפות לבית הדין, הוא חתום עם שם חברי בית הדין על מכתב שממוען אל הגאון רבי חיים זולפלד, בנוגע לדיונים שנשאו אז על הבעלות של הכותל המערבי ששייך לכלל ישראל. דיון שהיה דיון מאוד מעניין בנושא הזה, היה אחרי המאורעות שתפריש פיטט, היה דיון לגבי הכותל המערבי, ודנו, הייתה החלטה של אותה ועדה שהכותל המערבי יעבור לידי הווקף הערבי, יעבור לידי הערבים, ויאפשרו ליהודים 24 שעות ממעמד להתפלל בכותל, אבל הכותל יעבור לידי הערבים. ואז נשלח המשכות את המכתב, וחברי הבדץ, מכתב שעם כל הסיפור לבי חיים זונפלד, הגיעו אותם אנשים מאנשי השלטון לרב זולפלד, ואז אמר להם: סליחה, מי אני, מה אני שאני אגיד לכם לוותר על הכותל המערבי, לתת לו לערבים, היום אני פה, מחר אני שם. מי שיקיר את הבית של יוסף חיים זולפלד, הוא הצביע לכיוון הר הזיתים, אומר: היום אני כאן, מחר אני שם, אני לא מוותר על הכותל המערבי. ואז הם יצאו מהבית והלכו לביתו של מרן הרב קוק. ובשמחה עם זולפלד קרא מיד לשני יהודים עליהם: רוצו מהר לביתו של הרב קוק, הם בטח בדרך אליו, תגידו לו מה דעתי. עד שאותם אנשים התעכבו, אותם אנשים כבר הגיעו לביתו של מרן הרב קוק, ברחוב הרב קוק, כמו של היום, לבית הרב, ומסבירים לו את כל העניין. אומר הרב קוק: מי אני, מה אני, שאני אוותר על הכותל המערבי, ואני אתן את זה לערבים, לא מקובל עליי, לא מוכן, לא מוותר, שלום על ישראל. ואז כשיצאו מהבית שלו, הוא קרא מיד לשני יהודים ואמר להם: תראו, הם בטח בדרך לבית של יוסף חיים זולפלד, רוצו מהר תגידו לו מה דעתי. ברור ששתם השניים, שני היהודים, שני יהודים מכאן ושני יהודים משם, נפגשו באזור שער שכם בשכונת ניסנבק, שהולכת ומתחדשת היום. שם הם נפגשו, אחד מהשניים שיצאו מהבית של זולפלד היה סבא רבא שלי. על כך במשפחה מקובל הסיפור הזה. כשנה לאחרי תפריש פיטט, ביהודה תפריש צדיק, אחרי פטירתו של הגאון רבי דוב צבי קרנשטיין, ששימש כרייבד בבית הדין, בכ"ג סיוון תפריש צדיק, מתמנה הגאון רבי פנחס אפשטיין על ידי הגאון יוסף חיים זולפלד לדיין קבוע וחבר הבדץ. הוא מנה אותו אחרי זה גם כן לעמוד בראש המדברים בשם בית הדין בכל מערכות ישראל. מכאן ואילך אנחנו מוציאים הרבה את החתימה שלו ביחד עם הגאון רבי חיים זולפלד ורבי יצחק ירוחם דיסקין. הוא גם מופיע, כמופיע הגאון רבי פנחס אפשטיין, בראש הנואמים מטעם בית הדין בהספדים, קבלות פנים ושאר מעמדים שהצריכו את נציגות בית הדין. בתפריש צדיק ב', רק בן 45 שנה, מתמנה רבי פנחס אפשטיין לרייבד ירושלים. הוא חתום בתור רייבד וסיפר לנו, וסיפר למשפחה, רבי מנחם פרוש, שהוא זוכר את האירוע הגדול שהיה אז מטעם העדה החרדית ואגודת ישראל ביחד, אז היה ביחד, שנתמנה אז רבי פנחס אפשטיין לרייבד, והגאון רבי דוד יונגרייזל דיין, ומאז במשך 5 שנים עד סוף תפריש צדיק ז', אנחנו מוצאים את חתימתו בתור רייבד, כשלצידו התעניין רבי חרבון ורנר, שנפטר בידולות תפריש צדיק וב, והגאון רבי יושל יהודה זילברמן, הרב דה פרגה, שנפטר בגימל יד תפריש צדיק וב, והגאון רבי דוד יונגרייס. מה אני אציין את מה ששמע המשפחה, כי הגאון רבי דוד יונגרייס, הייתה לו צוואה מאביו, רבי שלמה יונגרייס, שהיה מזכיר של העדות החרדית בירושלים שנים רבות, לבעל יישב בדין לפני הגאון רבי פנחס אפשטיין, מאחר שהינו גדול ממנו בחוכמה ובשנים. ואולם זכה גם הגאון רבי דוד יונגרייס לשבת במשרת הרייבד כשני שנים ומחצה אחרי פטירת הגאון רבי פנחס אפשטיין. באמצע שנת תפריש צדיק זין, מוותר הגאון רבי פנחס אפשטיין ברוב הלבנותו וגדלותו על משרת רייבד לידידו הגאון רבי זליגרום מבנגיס, שאז עלה לארץ, ומאז מוצאים את הגאון רבי פנחס אפשטיין חתום בראש הדיינים, אחרי חתימת הגאון רבי זליגרום מבנגיס, שהיה רייבד בירושלים, והגאון רבי סיצי דושינסקי, שהתמנה לרבה של ירושלים, אחרי פטירת הגאון רבי חיים זולפלד. גם רבי פנחס אפשטיין מכהן כרב העיר העתיקה ורב בית המדרש בית מאיר ואוהל יצחק בשכונת בתי מחסה שבעיר העתיקה. בקובץ ישורון מובא שמה, שמעתי מהרב אברום רוטמן מבתי נייטן, שהגאון רבי פנחס אפשטיין ויתר על משרת הרייבד בבואו של רבינו רבי זליגרום מבנגיס, באחד המכתבים ממשרד העדה החרדית יש זכר לעניין הזה, שמבטיחו לרבי פנחס אפשטיין שלא ייגרע מהמשכורת שלו בגלל שהוא ירד בתפקיד שלו. בתשנ"ט שוב אנחנו שוב ראש בית הדין בירושלים, בתשנ"ג מנהיג את העדות החרדית בירושלים, תיעני העדות החרדית בארץ הקודש, אחרי פטירת הגאון רבי סיצי דושינסקי, רבה של ירושלים, שנפטר בידלת תשרי, ערב סוכות של תשנ"ט. ואז נתמנה הגאון רב בנגיס לרבה של ירושלים, והגאון רבי פנחס אפשטיין קיבל בחזרה את המינוי בתור ראש בית הדין, תפקיד ששימש בו עד יום פטירתו. תוך שהוא מנהל הלכה למעשה את חיי העיר ועיני העדות החרדית בארץ הקודש, כרבה של ירושלים, אחרי פטירתו של הרב בנגיס, שנפטר בתשנ"ג. מאחר שאדמור רבי יעל טייטלבו מסתמר נתמנה לרבה של ירושלים לאחר הגאון רבי זליגרום מבנגיס, נשאר בארצות הברית, הוא סמך את ידו על ניהולו והחלטותיו של הגאון רבי פנחס אפשטיין בכל ענייני העיר ומערכות ישראל. מעניין העובדה שמספר שנים שהיה הגאון רבי פנחס אפשטיין נכנע תחת ההנהגה של רבי זליגרום מבנגיס, אחרי שוויתר על המשרה שלו כרייבד 17 שנים מתפריש צדיק זין תשי"ג, וכפלא זה שאז הוא גם זכה לנהל את ירושלים כרב וכרבית בתוקף ועוז עוד 17 שנים אחרי זה כנגד מתשי"ד עד תש"ל. במשך תקופה ארוכה של עשרות שנים שימשו 3 גאונים רבי פנחס אפשטיין, דוד יונגרייס וצבי יצחק גרייזמן בבית הדין של העדה החרדית ושל היהדות כולה. הם ניהלו מערכות קשות ביחד. זה היה תקופה של הגשר של המעבר בין העיר העתיקה, בין כיבוש, בין מלחמת העצמאות וירושלים וכן הלאה, ומערכות קשות מאוד שהיו אז באותה תקופה, ורבי פנחס אפשטיין ניהל אותם, מה שנקרא תחילת המדינה, ומערכות מאוד קשות. אנחנו נצא לאחד מהשירים שיפתחו לכם, השירים של חסידות צדיק גורה. בואו נשמע את השיר בואי קלה.
Yeah.
הרב מנחם פרוש, יליד השכונה, שכונת השטטלך שמה, גם אבא שלו, הסבא שלו, הרב נפתלי פרוש, היה אחד מבוני השכונה, בוני שכונות בירושלים בכלל, ואת השכונה הזאת בפרט, מתגעגע ומספר על הילדות שלו, על הסיפורים שקשורים לשכונה. אז זהו, זה רעיון שעשיתי עם הרב מנחם פרוש לפני הרבה מאוד שנים, אני חושב יותר למעלה מ-15 שנה, על השטטלך שהוא שם נולד.
השטטלך של ירושלים. השטטלך של ירושלים זה מקום שנמצא בגבולות בין שכונת שערי חסד לשוק מחנה יהודה. שם נמצאים מספר שכונות קטנות, אבל רוויות עוד. שם היו גדולי תורה מתקופות שונות, העריות של ירושלים. מי שיזם והקים ועשה את השכונות האלו, היה רב נפתלי פרוש. נפתלי פרוש, סבו של הרב מנחם פרוש. שלום הרב פרוש.
שלום ברכה.
אנחנו מדברים על בתי ברוידה, מישכנס, כנסת א', כנסת ב', בוטה איראן. אתה נולדת שם.
אני נולדת שם, גדלת שם, ואוקיי, ואחרי כל ההתפתחויות שם. אני רוצה להגיד, כשאנחנו נדבר על ירושלים, יש לירושלים, היית אומר, משהו מיוחד אשר מייחיד אותה. איך נמצא ירושלים? על די הזיזמה של הקמת שכונות. זה התחיל עוד עשר משה מנטיפיורי. בקרן של משה מנטיפיורי היה סכום כסף, השם זה בנו חמש שכונות גדולות. ימין משה, אוהל משה, מזכרת משה, קיאת משה, זכר משה. אבל הדבר הזה נפסק, כי היורשים לא רצו להמשיך. ואז קמה בחל זעקה בירושלים, מי יעשה ימלא את התפקידים של שר מנטיפיורי עשה. ואז נשלח הסבא שלי רב מיישה ריבלין, הוא היה אבא של הסבתא שלי, והוא היה
זה רב מיישה ברבילן?
בין השכנות. ונשלח לאוסטרליה. אוסטרליה, עד כדי ככה נשיאה ילד אוסטרליה הסתפחה, שהיה עליו לשמור שתי שבתות בגלל הנשיאה הארוכה, ואיבדו את התאריך. וכשבאה לרמש ריבלין לאוסטרליה וסיפר שהיה איש כמו משה מנטיפיורי שרצה הרבה מאוד בהקמת השכנות ירושלים, שהיו אז שכנות שקיפו את ירושלים, וכל הזמן עד היום הם השכנות העיקריות בירושלים. ולהאמינו לו ולא נתנו לו לפעול שום דבר. הוא אז נשלח על די כל הכוללים של אמיר ברמז, והחליטו שלא יעשה עד שלא יברו באנגליה, אם זה נכון. חיכה שם, לא נתנו לו לעבוד, ויצאו אנשים מאוסטרליה ללונדון וביטלו את הדבר, וכתבו מיד שזה נכון, אמנם משנת ויורי היה העוזר העיקרי לירושלים, גם לשבנת הקמת השנות וגם לפקודות תקופות רמי הבלונס. וזה הופסק, ואז החליטו שצריכים לעזור לרמי שריבל. ורמי שריבל אז יסד ועד, והוועד הזה שהקים אז בשעתו לפני למעלה 150 שנה, הדבר הזה פועל עד עכשיו. אותה משפחה שהתחילה, הנכדים והנינים ובני הנינים ממשיכים בזה לעזור לכיפות רמי הבלונס.
עכשיו הראשון שמצטרף
והשכנות בירושלים המשיכו, רמי שריבלין נתן ידו להקמת שכנת כנסת הראשונה. שם בית כנסת הוא קם גם כמשים בית כנסת בית רחל על שם אישה מיוחדת במלבורן.
עכשיו, מתי מצטרף רב שלמזן מפורוש לעניין?
אני לא שומע.
מתי מצטרף רב שלמזן מפורוש לעניין של הקמה של השכונה?
מה?
רב שלמזן מפורוש, הבן של רב נפתלי.
כן.
מתי הוא מצטרף לעניין של הקמת השכונות?
רב נפתלי פורוש בשנה נולד בשנת תופרי שלמן. וכשהיה כבר בין 22 שנה התחיל את הפעולות. והפעולות שלו היו שכנות כנסת, שהיא כנסת, יש כנסת א' ב' ג' ד' כנסת. והוא הקים אותם, ומאחרי כנסת הוא היה זה שהקים את שכנת שער החסד. שער החסד הייתה הפעולה המיוחדת החשובה בימים ההם, שער חסד המציאה את ההמצאה הזאת, בונים בתים, 25 בתים כל שנה, ואלה שקונים את הבתים משלמים שכר דירה, ושכר דירה מנוקה מההשקעה של הקמת הדירות, והדירות נשארות בשבילם. וככה כל אלה שקנו אז דירות בשער החסד. וזה היה לא כל כך קל, זה היו רבים שרצו את זה, והיו דברים שהיו מכשולים גדולים מאוד בהתפתחויות, והסבא השקיע הרבה הרבה מאמצים בזה.
עכשיו, לא רק שהחסד...
אני רק אגיד על הדבר שזה אולי בדיחה, יצאו מישיבה מתחסד שהחסד שהקימה את זה, ואמרו, אנחנו רואים דבר אחד, הם לפתור לכבר לקחת היזמה, אז יש שכונה, זה נראה, אבל דבר אחד יבטיח בשבילו יהיה כבר דירה. וההתבטאות הזאת מאוד חרה לסבא, ונתקעה הפעולות שלו במשך כ-9 חדשים, ואחר כך חזר לעבודה לפי הלחץ הגדולי ישראל של אז. והוא אבל ציווה שהוא לא יקרה דירה בשער חסד. שער חסד היא אחד הדברים הנפלאים של ירושלים. הוא קנה שכונה גדולה של 200 דירות, וה-200 דירות האלה נרחשו על ידי אלה שרחשו אותם ושילמו שכר דירה, ובשכר הדירה הורידו את ההשקעות. זו הייתה שער חסד. שער חסד.
כן. אני רוצה, רב מנחם, כשאתה מדבר על שער חסד ועל הסבא ונפתולי, לקרוא לך קטע מהצוואה שלו שהוא כותב: בשכונת שערי חסד, אף שהיה לי שם עבודה רבה בעת התחוללות והתייסדות, ובייחוד בעת הבניינים, בכל זאת אינני מבקש מהומה, כי קיבלתי עליי שלא ליהנות משכונת שערי חסד כלל וכלל. והסך 30 נפוליון זהב שקיבל אחי ז"ל בית חולי אשתי, גם כן בלי ידיעתי, ואני חושב אותם בתור חוב בין חובותיי, אם יעזרני השם בחיי להחזיר להם. עד כדי כך היה נקיות כפיים שלו.
עד כדי כך היה נקי כפיים שלו, באמת. יהודי למופת, הלו גדלתי בביתו, והתפעלתי איך שהוא משקיע המאמצים. היו אז השנים שאני גדלתי בביתו, השנים שבנה את שכונת שער חסד. זה לקח ממנו הרבה 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 מרץ. וסבלנות, ונכונות לסבול ובלבד להמשיך, וסבל, למרות שהוא היה בזה, לא נהנה מזה, לא רצה לנות שום דבר משער חסד.
עכשיו, חוץ משער חסד, אנחנו עושים בשטטלך בתי ברוידה. בתי ברוידה זה היה היוזמה שלו להגיע...
בתי ברוידה הייתה היוזמה שלו, בתי ברוידה היה... בא כאן בירושלים יהודי אחד בשם ברוידה, הוא התפלל בבית כנסת במזכרת משה, ושם היה חזן, אז בשנים העיניים ימוד היו לבית כנסת חזנים, הייתה מקהלה, ובמקהלה הזאת היה אחד התלמידים של אליאנס, של למל, והוא נודע שאחד המשוררים שמאמין שכמה מקהלה הוא מבית הספר למל. אז הוא מאוד התרגז איך מרשים בית הספר שהוא רוחם עד להבריס קרוב מרשים להיות משוחרר, וזה הביא אותו, הוא היה יהודי בעל אמצעים, אשר אמר אני רוצה להקים שכונה של 25 תלמידים חכמים שתרושם ומנוסם, ואני רוצה לבנות אותה. והוא בנה את השכונה בוטי ברוידה. בוטי ברוידה, אשר יהודים לתורתם אמנתם, גרו שם 3 שנים, ככה זה היה הסדר, בכל 3 שנים היו צריכים לעזוב לדירה אחרת. אז הדבר הזה נמשך שנים רבות, שנים רבות מאוד. ובוטי ברוידה היה יהודי אחד בשם רב מנדלרנד, שהוא שמע על הקמת בתי ברוידה, והוא היה איש חסיד. הוא שמע שבתי ברוידה קבעו שהתפילות בבית הכנסת בתי ברוידה יהיה אשכנז. המגמה הייתה למנוע מחלוקת בתורה התפילות, זה יגיד אשכנז לספר, אומר זה בית כנסת פרלי אשכנז. בר המנדלרנד הקים שכונה של בת איראנד באותו ארכיטקטורה של ברוידר, ותקנה אחד עשה שבית הכנסת רק נסך ספר, וכך הוא קמה בת איראנד המתהרה במרכאות של בת ברוידר. והוא גם עשה, הוא הקים מקווה, וזה הייתה מקווה בבת איראנד.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על בתי ברוידי ובתי רנד, היו שם הרבה דמויות. בתור נער צעיר, הדמות שהרשימה אותך במיוחד היה הרבקי ופורוש. מה היה בדמות של הרבקי ופורוש שהיית הולך אחרי התפילה להתבונן בפניו?
הרבקי ופורוש היה קדוש עליון. הרבקי ופורוש שמו הרב חיים זונפל והרב מה שמו? יש כל השמו ורחמה בכל הפעם הרב חיים זונפל ביקש לרבקי ופורוש לא לערוך את הספר הזה, ספר קבלה על מרומים, בנושאים של מרומים, והוא אבל היה מאוד מאוד מוים בהוצאת הספר ותפיסה אותו, הביא את זה לביתו ביום חמישי נפוס סלמן הביאו לה את הספר, אבל במוצאי שבת נחלה ביום שני זה בנפטר. ואחר כך צופיוב, אחד מגדולי העשירים מן הספרדים, הוא שמע שרבקי ופורוש הוציא ספר ולא הספיקו אפילו לקרוח אותו, אז הוא אמר, אני אקח את הספר, אני אקרוח אותו. קרח את הספר ביום רביעי, הביא אותו חזרה לביתו מקורחים.
זה הרב שלמה מוסאיוב.
מוסאיוב,
כן. עכשיו, אבל
ביום חמישי בערב נחלה, ביום מוצאי שבת נפטר. זה הטיל חרדה על ירושלים, על הספר, על הדבר הזה. הרבקי ופורוש היה אחד מהשירים, אפשר להגיד, קדושי עליון, מהמיוחדים ביותר, בינם שבינם מקובלים.
הוא היה בבית אצל האדרת. האדרת. אני אומר, הוא היה בבית אצל האדרת, וזה רב חיים ברלין.
ממה?
אני אומר, שהזכרת בספר חיים זונפלד, הוא היה בן בית אצל האדרת.
הוא היה בן בית אצל האדרת, כל גדולי ירושלים.
כן.
ירדו בירושלים. אני הגיע כאן עם רמז, שנת אופן בשפי א' בבי, ובעל אמר, רוצה לבקר את רבקי ופורוש. שעתיים וחצי ישב אצל רבקי ופורוש, כשהוא יצא, אמרתי, קראתי ברית איתו. אחרי שעתיים וחצי ישב בביתו. זה כתוב גם באחד מכתביו של האמרי אמס.
עכשיו, אביך נולד בשכונה, אני אומר, אביך רבי משה פורוש נולד בשכונה, וגם התחתן בשכונה.
אני נולד בשכונה, אני נולדתי בשכונה.
לא, אני אומר, עוד אבא שלך, רבי משה פורוש, הוא נולד וגם הוא התחתן בשכונה. החופה שלו הייתה בחצר של בתי ברוידה.
הוא היה במשכנות. אבא שנולד במשכנות. אני נולדתי במזכרת משה.
כן, ואני אומר...
ירושלים של השונות. וככה אני רוצה להגיד לך, כל ירושלים נבנתה ביזמות שכונות. אנשי הונגרים, העולים מהונגריה, הקימו בתי הונגריה. זו שכונה ענקית, שבבית המנורגיה של הימים ההם הייתה ממש כעיר גדולה. אנשי פולין הקימו את בתי ורשה. בתי רודנה, כמעט רודנה. וככה כל בתי מיתן, היה יהודי אחד באמריקה שהקים בתי מיתן. בתי מיתן היו לאותם החוקים, התקנות של בתי ברוידה, והדרך היה כזה שלוש שנים. גרו בבתי ברוידה, ואחרי שלוש שנים עברו לגור בבתי מיתן. וככה חזרה אחרי שלוש שנים מיתן, חזרו לבתי ברוידה. זה היה אז ירושלים, זה אז המוחרם היה משהו מיוחד בירושלים.
עכשיו, אביך התחתן בחצר בבתי ברוידה. מה? אביך התחתן בחצר בבתי ברוידה.
כן,
ברור. עכשיו, המעניין של ההיסטוריה של השטרום על השטטלך, בתוך בית הכנסת הזה שאנחנו מדברים בבתי ברוידה, התפללו גדולי תורה. מירי פנחס אפשטיין ורבי לזלוטניק ורבי שלמה ברוורמן. איך זה הסתדר שהאבא שלך היה תוקע כשלידו עומד רבי פנחס אפשטיין?
ולא רק זה.
כן.
הם העריכו אותו מערכה גדולה מיוחדת. גם רבי רשפשם, גם רבי סזל מלצר, וכל הגדולים של ירושלים, העריכו אותו מאוד מאוד. הפסוקים של שי אומר לפני תקיעת השפר, היה הדבר שכולם ממש רעדו כאשר הוא אמר את זה, והם התפעלו מההתלהבות שלו, מההתרגשות שלו, ואופן, וכל ההתנהגות שלו, למרות שהוא היה גבאי של בתי ברוידה, אבל עשה את המלאכות ששמש, הוא ראה בזה את הכבוד שלו, שהוא יכול לשרת את בית הכנסת. אנחנו גרים בבתי רנד, והסיפור כזה, בתי רנד, אלוני פתאו את המתכונת של בתי ברוידה לתת לאלה שמפלו מסך ספרד, אבל היו צריכים לשלם אז את מסי העירייה. שלושה אנשים גרו בטירנד, אשר הם בשכה הדירה שלהם שילמו את ההוצאות העירוניות בשביל בטירנד. ואבי היה אחד מהשלושה אשר גרו שם. אבי גר שם 60 שנה, והשכה הדירה שלו הייתה זו שכיסתה את ההוצאות של חצר בטירנד.
עכשיו, לפני 77 שנים, בדיוק היום, לפני 77 שנים, היה אירוסין של אחותך, עם משפחת אייזלר.
משפחת?
אייזלר.
אייזלר, כן.
כן, אחותך ניסית ל...
אחותי הייתה נישואה לאייזלר, באב אייזלר.
זה היה בדיוק היום, לפני 77 שנים, נכתב השטר, שטר אירוסין. בדיוק לפני 77 שנים זה היה כתוב, יש לי את השטר אירוסין מולי.
אחד מטובי התלמידי חכמים מתלמידיו של רבי סזלמן מלצר, העריך אותו מאוד מאוד. כשרבי סזלמן הגיע לארץ ומקיא סביבו צעירים תלמידי חכמים, הוא היה אחד מהמיוחדים אשר היה מקורב מאוד לגאון רבי סזלמן. בכלל אני רוצה להגיד לך, הופעתו של רבי סזלמן בירושלים עשה את המהפך, מהפך גדול מאוד. דרך הלימוד השתנה, דרך הלימוד עבר להתפלפלות. הוא רבי סזלמן, כאשר אחרי גמר השיעור, אמרו רב חנן נקש, אני רוצה קודש בורך לזרק את ישראל, וסגרדו וסגרדו, אז הוא ממש היה מכעס. הוא יודע שבאצלו באירופה, אחרי השיעור, השפשיחו להתפלפל בשיעור, מה כאן הקדיש?
כן. עכשיו, הוא גר בשכנות אליכם. רבי סזלמן גר בשכנות ליד הבית שלכם.
כן, הוא גר בתי... היה שם בתי יעקובזון.
בתי יעקובזון, כן.
היהודי אחד בשם יעקובזון היה מידידיו של ברוידה, הבן של ברוידה.
כן.
הוא הקים את הבירה הזאת, השבדירה הזאת היה גר בקיו פורוש, ואחרי בקיו פורוש גר שם רב חיים ברלין, ואחרי רב חיים ברלין הייתה הפסקה, וגר רבי סזלמן. ואחרי רבי סזלמן, אז המשפחת של רבי סזלמן התפלל שם.
עכשיו, גרו שם עוד דמויות, כמו רב שפייסח פרנק?
אה?
אני אומר, רב שפייסח פרנק גם כן גר שם בשכונה.
בבתי ברוידה, והתושבים הראשונים, היו רבי שפייסח, פנחס אפשטיין, כל גדולי ירושלים. היה סיפור ידוע בירושלים. הסבא שלי, רב נפתולי בר, למלחם הערב, בתי ברוידה, בית כנס ברוידה, ובמלחם הערב היה שם שיעור, הוא ישב והקשיב את השיעור, והתפלפל לאחרים המתפלפלים בשיעור. אז הוא מצא את עצמו, מצא מרחב, הוא עושה בצורכי ציבור. היה יכול להיות למד תורה, הלך אלו השמיכו, אבל השמיכו שפירה. אבל שמיכו ידוע ידיר אחד מגדולי גדולי צדיקי ירושלים. אמר לו, מה עליי לעשות? אני לא רוצה לשאול אם אפשר לי לעזור את ההסכנת הציבורית ולשבת ללמוד. אני רואה שיש לי כישרונות להבין את הלימודים. אמר לו, אבל שמיכו, שיר ששיר זה לא טוב. אתה יודע, שיר ששיר חייב את הדבר בשביל שיר עזב את המקום. והוא לא נתן לו בשביל הפעם. תמשיך הלאה לבנות את שער החסד, לבנות את כנסת. הסבא שלי הקים בירושלים שכונת שער החסד, שכונות כנסת, כל 15 שכונות כנסת היו דרכו ביזמתו. היה מוצא את התורמים והיה מוצא את המניעה. היה מיוחד, מיוחד בהסכנות ציבורית.
עכשיו כשמדברים...
יש מצרצים לשם שמיים.
עכשיו כשמדברים...
אני זוכר בהוויה שלו, עמדו זקני ירושלים ואמרו, תראו רב נפתו לפה שלו, היה מזכירו של רבשו סמנט. רבשו סמנט מינה אותו כמעט בכל המוסדות, אבל כשנפתו לפה שהיה צריך לחתן אחד מצאצאיו, היה כמו ישיב לאמן, ולא היה לו כסף אפילו לחתן את הצהר. אמרתי, אני, כל הסגולות שאומרים על סבי הייתי רוצה, את זה אני לא חושב שאני מסוגל לעשות.
כן. אני אומר, מספיק לקרוא את הצוואה שלו כדי, הצוואה שלו זה ספר מוסר מעליך.
מה?
אני אומר, לקרוא את הצוואה שלו זה ספר מוסר מעליך. לראות את הדברים שהוא כותב, איך הוא מתייחס לכל ההסכנות ציבורית שלו, לדברים שהוא עשה, לקשר שלו עם האנשים, לקרוא את הצוואה שלו, זה אחד מהדברים המעניינים. עכשיו, הבית שלכם הוא בית שהיה הסכנות ציבורית, אני חושב שבבית של אביך, הסבא, אבל אצל אביך...
אני חושב שאצל אבי,
כן.
אבל גדלתם בית אבי, אני לא חושב שדיברו אפילו 10% מהשיחות, ברור, גם בנושאים אישיים, נושאים משפחתיים. תמיד היו עד שיחות, נושאים ציבוריים, נושאים של מעשי חסד. האבא שלי, אחרי חתונתו, בשבי ברכות שלו, יצא עם שק על הגב, והלך מבית לבית, ואמר, כך אתם. קח לחם או תן לחם. כשאני נכנס לישיבה ועוד מצאתי את זקני ירושלים שאמרו לי תדע לך תודות לאביך נשארתי בחיים. הלחם הזה שהוא שלח שהוא השאיר אז יכולתי להתקיים. ולעדי זה לא היה לי איך להתקיים. אתם יודעים את הסטטיסטיקה בשביל 60% מבית ירושלים מתו מרעב בתקופה הזו. זה היה התקופה האיומה ביותר. ואז תאר לעצמו, אבי חתן בשבעה ברכות, יצא עם שק לאסוף חבות, לאסוף לחם.
באיזושהי תקופה מסוימת גם אביך, אני אומר בתקופה מסוימת גם אביך עוזב את ירושלים ונוסע ליבנאל בשליחותו של בספר חיים זונפלד לתקופה, ואחרי זה הוא חוזר חזרה להסקנות בירושלים. אני רוצה להישאר בשטטלך, בשכונה, היו שם דמויות כמו רפיש לינדר. מה אומרת לך הדמות הזאת רפיש לינדר?
למה?
אני אומר, מה אומרת לך הדמות הזאת רפיש לינדר והדסה לינדר? והדסה לינדר.
דמות של תלמיד חכם.
כן.
אשתו הייתה אישה מיוחדת במינה, מסורה לכל מי שהיה זקוק לאיזושהי עזרה, היא באה ועזרה. היא הסתדרה במצבים של עניים, ודאגה לתת להם את האפשרות להתקיים. הבית של רפיש לינדר הייתה בית למופת. מתאים בדומה לה. מתאים מאוד בדומה לה.
כן. כן. עכשיו, היה עוד דמות אחת בשתי...
ימיר היה במשלחת ההיסטורית אשר יצאו כל רבני ארץ ישראל ביחד. אז זונפלד, הרב קוק, משק לירס,
עקב משך הרלאפ, רבי צי ידלר,
הרב זילברמן מצפת, כל הרבנים יצאו מחוב דלת חשבן עד חוב דלת כיסלב, יצאו למשרבות של הברון רוטשילד, לראות מה ניתן לעשות כדי לחזיק אותם ליידישקייט. ואחרי הסיור של חודש ימים, חודש אשר הוא היה עשיר רושם בכל המשרבות, אני אגיד לך, אני לא יודעת עד לכך, אבל אני זוכר שסיפרו לי בביקוריי שהייתי בא ליבניאל בימה השנה של האמא שלי, אני סיפרו לי שמשה דיין נולד אז, והרב חיים דונפלד היה המוהל שלו, והרב קוק היה הסמיק שלו. אבל משפחת דיין הייתה רחוקה מאוד מאוד מיהדות.
עכשיו, רבי מנחם, תרשה לי פעם אחת לספר לך סיפור. כשאני מדבר על משפחת לינדר, אני אומר, תרשה לי פעם אחת, אני אספר לך סיפור. אז היה הרב פיש לינדר, אשתו הייתה דסה לינדר, היא הייתה הבת של רבי אמרום לוי, רבי אמרום ברב מוישה. עכשיו, כשהוא התחתן, אז אמרו לרב אמרום, השוור שלו, תן לעדים שלך פרנוסה, אתה גא בבית דיסקין, אתה גא בפה, אתה גא בשמה, תן לו, אז הוא אומר, אני לא אתן לו עבודה, שיחפש לעצמו לבד. ואז רפי שלינדר לקח כזאת קופסה של מצחצחים נעליים, והתיישב מתחת לבית של רפי שלינדר, והתחיל לצחצח נעליים לאנשים שעברו ברחוב. עלו למעלה ואמרו, רב אמרום, תראה מה שהחתן שלך עושה. גיב פרנוס אומר, זה לא... שיזיע ושיעבוד. אני לא אתן לו עבודה מתוך מה שאני ממונה. זאת אומרת, כאילו ידיים נקיות היה לאנשים אז, אני לא אעשה, לא פרוטקציה, בגלל שהוא חתן שלי.
מי שהכיר את המשפחות האלה, יכול להבין, סיפורים מעין אלה, מרקיעי שחקים.
כן.
הסיפור שאתה מכיר זה, וידוע בירושלים.
כן.
ידוע מאוד בירושלים. והדסה לינדר, נחבר אחר כך ספר, אחרי פטירתה, מהפעולות שלה ואיך שאתה, אישה למפת, וזכתה מה שלאף כל אדם זוכר לכך.
עכשיו רבי מנחם היה...
משפחה מפוארת.
כן. עכשיו במסגרת העיסוקים הרבים שלך, אתה גם נושא של החבר קדישה של פרושים. היה דמות שהיית מאוד מקורב עליו, שזה היה רבי יוסף סלנט.
רבי יוסף סלנט, אבי כשהיה צעיר.
כן.
אז הוא למד את רבי יוסף סלנט.
כן.
ואני אספר לך סיפור על רבי סלנט. אבי בא לירושלים לסוכות של תופש שיין תת.
כן.
לא תופש שיין, תופש שיין זין.
כן.
ובירושלים היה רעב. אבי הלך להתפלל בשטיבלך במאה שערים. ובדרך אמרו נשים, נחרו מצרכי הבית. ועמדה שם אישה מאוד מכובדת, לא אגיד את השם, אישה מאוד מכובדת, והיא הקיעה את אבי משם ממנה, ממתה מרפוש כשווה מלאך, קיפתה קופסת גפרוחים. זה יהיה לפשוט כדי לעשות את החג, לשמחה סתירה. אבי לא היה זקוק לגפרוחים, אבל כשהאישה המכובדת הזאת בקשת, קנה את זה. ולכן שם את הגפרים בכיסו. ומוציא השמחת תורה, כשאבי לקח קרקרה, ולקח את החפיצים של הבית, ואימי ואחותי יחד איתי, יצאנו עם האבא לדרך ליבניאל, במעלת הר הצופים נפל ארון, ומערב באו בריצה אנשי הצבא הטורקי, כדי לראות שמישהו עוזב את ירושלים. אז כשתפשו מישהו, לקחו אותו בכוח להקיש למשטרה בעיר עתיקה, וקיבל מכות כאלה שלא נשאר בחיים. אבי נתפס, והתחיל לקחת אותו, שיקרו אותו למשטרה, ושהוא בורח מירושלים. אבל אבי לא היה נתין זר. המשפחה שלנו נרשמה על פספורט של יהודי בשם גליקמן. וככה היה לו פספורט. אז היה לו פספורט אמריקאי. אמר שם היה חושך, ולא היה יכול להראות להם, לא עזבר בחושך. הוא נזכר, יש לי גפרורים. נקר את הגפרורים והדליק את הגפרורים, והחיר להם את הפספורט. נבלו, הצדירו בפניו, ביקשו סליחה, ונתנו לו עליו ללכת. אבי חשב שלקח את הגפרורים, בשביל האשתו של האישה המכובדת הזאת, שביקשה עבור אוכל חג, אבל הוא לקח את הגפרורים כדי להציל את עצמו.
סיפור של גפרורים. עכשיו, יש למשפחת פרוש קשר מאוד עמוק בירושלים. התקשרתם בקשר משפחתי עם משפחת הרב זונפלד, עם משפחת בלוי ומשפחת זייבלד. מה הקשר המשפחתי הזה?
כל המשפחות האלה שלובות זה בזה.
כן.
שלובות זה בזה. סבא שלי היה לו חתן אחד, נכדו של רב חיים זונפלד.
רב ארום דויב. רברל.
רברל.
כן.
רב ארום בלוי היה בנו של מישה בלוי.
כן.
היה חתן של אבי. והיה...
והיה שלמה צודק זייבלד.
אחד מחשובי ירושלים, הוא היה יהודי, אגיד לך, חקוק בזיכרוני נשאר השם של צודק זייבלד. אבי, הסבא שלי, הזמין אותו לראש השנה הראשון אחרי הנשיאים, להיות אצלו האורח בחג. הוא בא להתפלל בתי ברידה. והתפילות שלו בתי ברידה השאירו משקע שזכרו את זה והעריכו את זה שנים. נזכרו איך הפשוטים לצורך זיבל התפלל אותו את השם הראש השם.
אפשר?
זאת הייתה משולבת של המשפחות מיוחדות ביותר. וכולם במצב, במשימה אחת, בכוונה אחת, בדרך אחת, דרך להגדיל דורה ולהדירה, ממשיך שרשר תפארת הדורות.
אני אומר, אחד מתיאורים בתור נער, באתי לראות בבתי ברוידה איך שבתי שבוב, איך שיושבים זקני ירושלים ומקוננים על חורבן בית המקדש.
אני רוצה להגיד לך.
זה נראה שאתמול נשרף בית המקדש. זה היה נראה כאילו שעכשיו נשרף בית המקדש. הבכי והכינס שהיו אומרים שם אז היה...
אני נכנסתי לבית הכנסת.
כן.
והסבא שלי שהיה אומר הכינות, אז צעק, אוי מאוי אלונה בצעקת בכי, היסטרי כזה. ניגשתי, סבא, למה אתה בוחר? מה קרה? מנחם דוויסניש, אתה לא יודע, ביסמיגדש נשרף. ואני הייתי תחת הראש השני, טיפסתי על החלון, לראות אולי הראת את השריפה. עד כי נקרא.
זה היה תשעה באב, ומצד...
שזכה לביאת בית המקדש.
אמן.
שבת שלום
הסופר יאיר ויינשטוק. הסופר יאיר ויינשטוק נולד בשכונה. נולד בשכונה בבניין הפינתי שפונה לרחוב הקטן, שהולך לכיוון מצות אלפרין שהיה שם. הסופר יאיר ויינשטוק עשה הרבה ספרים. ספרים מיוחדים, סיפורי שבת ושאר הספרים שלו. ואיתו נלך בשכונה, ככה נתגלגל, לשמוע מי גר שם, מה יש שם בשכונה. סופר יאיר ויינשטוק.
אשתת לכם בניינים בניינים. ממש שכל בניין יש לו סיפור אחר, שם אחר. צדעת כשעוברים ברחובות האלו לדעת איך קוראים לכל בניין, מי גר שם, איזה דמויות היו שם. כדי קצת לדעת על השכונה, אנחנו פונים לסופר רבי יאיר ויינשטוק. שלום רבי יאיר.
שלום וברכה לך הרב גליס.
אני מכיר את הבית שלכם, הכניסה הפינתית הראשונה. איך קראו לבניין שלכם? כנסס א', בייס, ג', ד', היי, מה?
כנסס היו א', ב', ג', אבל השכונה שלנו נקראה בתי מונקאץ'.
שלכם זה בתי מונקאץ', זאת אומרת, הטור שלכם, הבניין הארוך שלכם נקרא בתי מונקאץ'.
לא רק הוא, היו עוד שני טורים כאלה, זאת אומרת עוד טור אחד כזה מהצד המקביל, זה מול רחוב מסילת ישרים בצד השני. באמצע, במרכז השכונה, יש עוד בניין אחד, גם כן חד קומתי, שזה בית כנסת בתי מונקאץ', ומצורפת אליו עוד דירה. בסך הכל בתי מונקאץ' גרו 9 דיירים.
זאת אומרת, הבניין ארוך, הבניין ממול, והדירה הבודדת הזאת
מול בית הכנסת. כן, בכל בניין ארוך כזה היו 4 דירות, וביחד היה לך 9 דיירים.
עכשיו, ההמשך של הבניין הארוך שלכם לפינה זה בתי יעקובזון? או שזה מנדלרנד.
אבל אתה בהמשך של תלוי מאיזה צד.
כשהולכים לכיוון מחנה יהודה, לפינת רחוב הנציב, אם אני לא טועה, זה נקרא רחוב.
שכונת מזכרת.
אז זה מזכרת.
שכונת מזכרת, כן.
עכשיו, ובצד שמאל של זה בתי ברוידה.
בתי ברוידה, כן. ממש מולנו, כמעט ממש מול הבניין הארוך של בתי מונקאץ', אז זה בתי ברוידה. הוא גובל בשכונת בתי רנד.
זאת אומרת, בתי רנד זה עוד יותר שמאלה. עוד יותר שמאלה ש...
בתי ברם זה יותר ימינה.
יותר בצד ימין. זאת אומרת, כשהולכים ברחוב הקטן הזה, יש בצד ימין את בתי מונקאץ', בצד שמאל זה...
רחוב הנציב.
רחוב הנציב.
רחוב הנציב שמחבר את רחוב בצלל מצד אחד, ואת רחוב מזכרת משה מצד השני, אז זה נקרא, לא אם לא רחוב מזכרת משה, אני כרגע נשכח ממני שם הרחוב המקביל,
כן.
אז הוא נקרא רחוב הנציב, ועל שמו של הנציב מוולוז'ין.
כן. עכשיו, ואיפה זה בתי יעקובזון?
בתי יעקובזון לא זכור לי.
לא זכור לך.
לא ידוע לי יותר נכון.
אז יש שם בתי יעקובזון.
כנראה שזה בית אחד שהתחבא שם בין הבניינים, הוא נקרא בתי יעקובזון.
עכשיו, ובתי מינסק זה שם?
בתי מינסק, כן. בתי מינסק זה בהמשך הרחוב. זאת אומרת, זה גם כן שני בתים, שני בניינים ארוכים, ויותר נכון אפילו בית אחד, במקור זה בית אחד ארוך, משתי קומות, זאת אומרת, לא טועה, ונוסף לזה, יותר מאוחר, נוספו לזה עוד כמה בניינים שהם בנויים כבר על רחוב בצלל.
עכשיו, מה זה משכנס?
משכנס זה שכונת משכנות ישראל, זה יותר למטה.
יותר למטה, אחרי רחוב בצלן, זאת אומרת, במורד רחוב בצלן?
כן, אם אני לא טועה.
זה כבר גובל עם השכונות של העדה הספרדית.
כן, 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 השכונות הספרדיות במורד בצלן, שם יש לו נדמה לי, אם אני לא טועה, שם השכונות משכנס, כן.
עכשיו, אתה כנער, איפה התפללת?
בית כנסת המיידי, הוא היה שכונת בית כנסת תפארת צבי בתי מונקאץ', זה הבית כנסת הכי קרוב לבית של הורים שלי, במרחק של פחות מחצי דקה הליכה. יותר למעלה ממנו יש את בית כנסת בתי רנד, זיכרון מנחם, בתי רנד. ובשבתות אנחנו היינו מרחיקים עד שכונת מאה שערים לבית כנסת ללוב, אנחנו נמנים על חסידי ללוב. אבל, ובליל שבת אבא שלי היה הולך קבוע שנים לכותל המערבי. אבל כשאנחנו מדברים על השכונה, על בית כנסת השכונתי, זה היה בית כנסת בתי מונקאץ' או בתי רנד.
אני יכול להגיד לך שאתה אומר היינו מרחיקים, אני בתור נער ילד רואה את אבא שלך הולך, עובר את הבית שלנו, אני חושב שהיה גומר את ספר התהילים מהבית, מבתי מונקאץ' עד ללוב. הוא כן. תמיד הולך עם ספר תהילים, כן. וקורא תהילים לאורך כל הדרך,
כן.
עד שמגיע ללוב. כן. ומגיע לזה, מנחס הרשות הזה נשאר שם.
כן.
אבל היא ככה גומרת כל התהילים. דמות ירושלמית, איפה רואים היום אנשים הולכים ברחוב ואומרים תהילים? זה כבר, זה מהדמויות של פעם.
כן.
עכשיו, היו כל מיני דמויות שגרו שם, כמו רבל זלוטניק, רב פנחס אפשטיין. יצא לך לראות את הדמויות האלו?
בהחלט. זה היה זכרונות הילדות. אנחנו לא הבנו שאנחנו גדלים בתוך מיתוסים, בתוך שפע של דמויות, הייתי קורא להם יותר אייקונים אפילו, היום לא רואים כאלה אנשים. היינו פותחים את החלון, אז רואים את רב עמרם בלוי, הבן של רב מוישה בלוי.
רב עמרם דווייסר.
רב עמרם שכבניגוד לדוד שלו, רב עמרם הקנוי מנטורקרדה, שהיה רב עמרם דרויטר, כי הוא היה ג'ינג'י, רב עמרם הזה הוא היה בלונדי, וכשהוא הלבין, אז הוא ודאי היה לבן, אז קראו לו רב עמרם דווייסר. הוא היה איש אגודת ישראל.
כן.
עכשיו, הוא בעצמו היה אדם מאוד חשוב, ואולי מחייתו הוא עסק בשמעות, אבל הוא היה תלמיד חכם מופלג, שישב ולמד, והוא גידל, היה לו 3 בנות, והוא גידל ממש עידה של נכדים, אפשר לומר שכולם תלמידי חכמים מופלגים, משפחות לינדר, לינדר, אייזנשטיין ופריזנט. ממש מהמופלגים שבירושלים.
עכשיו, גרו שם גם, אני אומר, זה היה תערובת של אנשים שגרו שם מכל הסוגים, מה שנקרא הפוליטים של היום. מהעיד החרדיס ועד הגודה, מכל הסוגים גרו שם בתוך השכונה.
נכון.
חיו בשלום?
בהרמוניה הדדית. היו רבים קצת, אבל משלימים מיד, אף פעם לא שברו את הכלים, אף פעם לא ביישו אחד את השני. אני זוכר בבית כנסת שלנו, אני זוכר חילוקי דעות בין חסידים לליטאים. היה לו מצד אחד את הרב יצחק הראלי, שהוא היה ליטאי מובהק. אני זוכר אותו אפילו אומר לאבא שלי בבדיחה, בבדיחות הדת, שהוא אמר לו שאתם החסידים, אתם לא אוכלים קניידלך בליל הסדר, זה לא בגלל שאתם לא רוצים לאכול את הקניידלך, אלא שאתם לא שווים לאכול קניידלך. ככה זה בבדיחות, אבל מצד שני, איזה יחסי ידידות היו איתו, והוא היה הרב הנערץ של השכונה, בבית כנסת בתי מונקת, שהוא היה ממש דמות של הסתכלו עליו בהערצה עצומה.
עכשיו, אחד מהדברים, המיתוסים שיש שם בשכונה, זה הייתה המאפיית המצות של אלפרין.
כן, בירידה
של ישראל אלפרין.
תת הלבנון. וגם כן, זה ממש מול החלונות של הבית של ההורים שלי.
עכשיו, הייתה שם מאפייה, הריח של המצות התחיל כבר מי למחרת חנוכה, אני מתאר לעצמי.
נכון.
היה הריח של מצות.
כן, כן.
עכשיו, מה שלי סיפור שאחרי פסח, היה זכות לאנשי השכונה לקבל קמח ממה שנשאר שלא עפו בזה מצות. כדי לפות בזה עוגות או לחם, מה שרצו, היה להם זכות לאנשי השכונה לקבל את הקמח שנשאר.
מה שאני זוכר מהילדות זה שכשאני זוכר שטיילנו במאפייה, אז בתוך כל הבלגן של האפייה, של היה הרבה תכונה, מי שזוכר שם את כל הדמויות, רב זכריה אייזנבך בראשם,
כן.
אז גם שמנו לב, אני שמתי לב כילד, שהייתה שם שקית קטנה, שהיא הייתה בצד, שאליה היו פשוט עוברות, כל החתיכות מצות השבורות, והן פשוט היו נטחנות לקמח מצה. זאת אומרת, גם לקמח מצה לא לקחו מצות שלימות וטחנו אותם, אלא רק את השברים.
אני אספר רק שדורון מופיעת אלפרים, היו שם החבורס, בתקופה מסוימת אחרי פורים מתחילים החבורס. ולחבורס יש כל אחד את הזמן שלו. והייתה חבורס של רב פנחס אפשטיין, עם המשפחה שלו, והחבורס של אחרי זה היה של הרב הרצוג. הרב הרצוג שהיה כבר רב ראשי,
כן.
הוא היה בחבורס של אחרי זה. היה פעם ולא פעם היה שהמכונה נתקעת, והחבורס נדחים מאחד לשני. ואז קורה מצב, רב פנחס אפשטיין עומד שם מחכה לזמן שלו, אבל כבר הגיע הרב הרצוג, ונוצרת שיחה ביניהם. והרב הרצוג אומר לו איזה משהו באיזושהי גמרא, והוא אומר לו, כשתבוא הביתה, אז תעיין בגמרא מה שאמרתי לך. רב פנחס אפשטיין כזה לא הגיב, עשה איזשהו פנים חמוצות כאלו, אז הוא אומר לו, מה הבעיה? הוא אומר, אין לי שס בבית. השס שלי נשרף, או עם כל הרכוש שהיה לי, אין לי שס בבית. טוב, הרב הרצוג לא אמר שום דבר. אחרי שעה, הרב הרצוג אמר את האפייה שלו, הגיע מונית לשכונה עם שס, שהרב הרצוג שלח מתנה לרב פנחס אפשטיין. והוא השאיר את השס בבית והוא לא אמר שום דבר.
הרב פנחס אפשטיין.
כן. אז זה מראה על היחס, על היחס בין האנשים שם. עכשיו, אחד הדמויות המעניינות שהיה קרוב לבית שלכם זה הרב אריה לוין.
ודאי, אותו, כן, אותו ראינו הרבה כשהוא היה הולך בדרך שכונת מזכרת, שם הוא היה מתפלל. אנחנו היינו כילדים הולכים ומסתכלים עליו, היה תמיד הוא הולך עם מלווה, אחד או שניים, תמיד ניגשנו אליו, והוא היה נותן צביטה ככה בעדינות, ושואל לילד מה אתה לומד. היה ממש דמות של צדיק קמאי כזה.
עכשיו, היה עוד דמות אחת לכם בשכונה, זה היה חי קלימנצקי.
בוודאי, כן. כי ילד, אני זוכר, שקראו לנו להתפרץ לו מהיר, והוא היה משותק, אם אני לא טועה. כן, אז ארגנו עניינים בבית שלו, אז אני זוכר תפילה או שניים בבית שלו עם רב חייקל.
איזה דמות הכי הרשימה אותך בשכונה?
קשה ל... אתה מפתיע אותי בשאלה. אפשר לומר שכולם אהובים, כולם ברורים, אבל... אפשר לומר שהדמות של רבי יצחק הראלי הייתה הדמות הכי נערצת בשכונה בגלל שלל הסגולות שהוא הכיל בתוכו. הוא היה גם גדול בתורה וגם ביראת שמיים וגם סבלנות וסבלנות. אני זוכר כילד, אני זוכר שהוא ראה אותי פעם נכנס, הייתי בן 7, נכנסתי לבית כנסת תוך כדי ריצה, משחקים, הייתי נכנס, נכנסתי אדום כמו סלק לבית כנסת באמצע תפילת מערב. אז ככה, ומיד ישבתי על המקום, תפסתי סידור והתחלתי ככה, אתה יודע, ילד בן 7. אחרי התפילה הוא קרא לי, והוא הרביץ לי שיעור בהלכות תפילה, שאני לא אשכח אותו עד היום. הוא פתח איתי את הסידור ואמר לי, תראה שאתה מתפלל, מה זה, אתה עשית את כל התפילה, עשית תחנת קמח, אתה אפילו יודעת למה שאתה מתפלל, והוא התחיל לפרק איתי את קריאת שמע, והוא אמר לי, אתה צריך להפריד בין הדביקים, אם אתה לא תפריד, אז כן, אז הוא יראה לי, אם את חז ושלום, אתה יכול חז ושלום לחרף ולגדף כלפי מעלה. קיצור, בגיל 7 הוא נתן לי שיעור בהלכות קריאת שמע.
עכשיו, לחיידר, לאיפה הלכת מהשכונה?
אנחנו היינו שילו, הייני כס.
הלכת לשילו?
כן, אנחנו, אבא שלי, בגלל סיבות שונות, אז הוא שלח את האחים הגדולים שלי בהתחלה לצחיים, אבל אחר כך הוא, בגלל סיבה מסוימת, אז הוא העביר אותם לתפארת צבי יבנה, ומשם לתלמוד שילו.
זאת אומרת, אתה עוד למדת בשילו ברחוב הנביאים?
אני למדתי בשילו ברחוב, לא, אני כבר לא הגעתי ברחוב הנביאים, זה היו האחים הגדולים שלי, אנחנו למדנו...
בצריף.
אני והאחים הגדולים שלי, לא, למדנו בבניין של שילו, ברחוב ברנדס, מה שנקרא היום בתלמוד תורת הנדרין.
זה היה עוד היה צריף או שאתה כבר למדת בבניין?
גם צריף היה, אבל בבניין הגדול, בבניין שהיום מוכר גם כן מי שנסע ברחוב ירמיהו למעלה.
אז הלכתם כל יום ברגל מהבית עד לשילה, אוטובוס לא היה לכיוון הזה.
ניסו כמה פעמים לעשות קו אוטובוס, אבל הדברים לא החזיקו מעמד.
עכשיו מתוך, יש לך 10 ספרים סיפורים לשבת, ועוד 4 ספרים שזה סיפורים לחג ולשבת. סיפורים לחג. יש בספרים שלך קצת מהווי של השכונות האלו?
בהחלט, בהחלט. לא מספיק, אני הייתי רוצה יותר, כי כשאני בסיפורים יותר מדי התרחקתי עד לשתת הלך של פולין עם הסיפורים החסידיים, אבל בעצם אני עושה לעצמי חשבון שהדמויות שהקיפו אותנו היה מספיק בהם, ממש לכם, למלא אנציקלופדיה שלמה. אתן לך רק דוגמה קטנה למשל, יהודי כמו רב שלמה ברוורמן, יהודי צדיק שגר בשכונת כנסת, באמת כנסת ג', גר בשכונת כנסת ג' למטה, מה שנקרא, קרוב לרחוב בצלאל. אז יהודי הזה, בתשעה באב, אני לא אשכח, אם היום לא רואים כזה דמות היום של אדם שכל כך מתאבל על החורבן, מיד בתשעת הימים הוא היה ראו עליו את כל החורבן. לתשעה באב היה לו איזה כובע מיוחד שאני לא יודע מאיפה הוא השיג אותו, כנראה כובע מלפני 400 שנה, כובע ישן שכבר היה לו צבע אדום כזה, מרוב יושן. הוא היה הולך להתפלל בבית כנסת בתי ברוידה בשכונת תפילת ותיקין. היה חוזר ב-4 אחרי הצהריים אולי, העיניים שלו היו נפוחות מרוב בכי. הוא פשוט ישב בבית כנסת ובכה כל היום על החורבן. דמות למשל, אחת מיני רבות שלא רואים היום כזה אדם.
אז אם היו כאלה דמויות, אז מי זרק שם את הבובקס?
הילדים השובבים תמיד היו.
אבל היה הווי של זריקת בובקס בבית הכנסת.
בהחלט.
עכשיו, כמו שאתה מספר שהתאבלו שם, אז גם שמחות היה בחצר, שם היו עושים חופות. זה כבר עולה, אתה לא זוכר.
זה כבר לא הזמן שלי, אבל בהחלט היו, אני יכול לספר לך, זה סיפור אחר ששמעתי אותו מרב חיים רבנוביץ'. הוא היה דייר של שכונת בתי מונקאץ', רב חיים שלמה רבנוביץ', דמות ירושלמית מאוד מפורסמת, אחיו של רבי ניומין מהעדה החרדית. הוא סיפר לנו שכשההורים שלו התחתנו, הרי מאוד רבנוביץ' היה אבא שלו, אז הוא אמר שאבא שלו היה גר בעיר העתיקה של ירושלים, ומכיוון שלא עשו, לא רצו לעשות תזמורת בחתונה של ההורים, אז, ולא עשו תזמורת בירושלים העתיקה, אז תקשיב טוב מה שהוא אמר לי, אמר, חיכתה להם תזמורת מחוץ לשער יפו, תזמורת, זה לא היה אורגן, זה היה קלרינט, אקורדיון וחלי, כינור, והם חיכו להם עם סוס ועגלה, חברי התזמורת, ומיד כשהוא יצא, החתן יצא משער יפו, מיד הם ליוו אותו בשירה וזמרה לבית הכנסת החסידי בבתי ורשה, ושם הייתה חתונה שלו עם תזמורת. ככה סיפר לי רב חיים רבנוביץ', זכרונו לברכה.
אז זאת אומרת, עשו תזמורת בירושלים.
הוא טען שהמנהג הירושלמי לא לעשות תזמורות בירושלים, זה התכוון רק לעיר העתיקה, שהייתה ממש סמוכה ונראית למקום החורבן. זה הדבר הזה, צריך בדיקה. יכול להיות שאחר כך הגזירה התפשטה לירושלים שמחוץ לחומות.
עכשיו, אתה כבר שנים שאתה כבר לא נמצא בשטטלך. למה אתה מתגעגע בשטטלך?
לכל אהבה, בעיקר לערבי פסחים. ערבי פסחים, מי ידמה להם או מי ישווה להם? אני לא אשכח את הווי שכל השכינים היו מוציאים החוצה, את המיטות עם כל הספרים ואת הבגדים, וכל השכונה הפכה להיות נחל אחד גדול, הכל בהומור, בהרמוניה, כל השכינים ביחד. זה היה איזה משהו ש... ביחד עם הריח של המאפייה של אלפרים.
זאת אומרת, הריח של המצות עם הקוסטיקס עדיין, הלך להתרבב ביחד.
זה היה משהו שבאמת לא מוצאים את זה היום. יחד עם זה הרעשים של הפרימוסים, כשהשווים כבר בגר, אני זוכר את אבא שלי למשל, כשהוא היה מנקה את הגז, את הקיריים של הגז לפסח, אז כבר לא השתמשו בהם עד פסח, אז הוא הוריד מהבוידים את הפרימוס הישן והטוב, וכשהתעוררנו בבוקר עם רעש של פרימוס, אז כבר ידענו שפסח מתקרב.
וכשזה היה בלילה עושים פששש, הבנתם שאפשר ללכת לישון. כבר יותר לא יהיה מה לראות. לא יהיה כבר מים חמים, לא יהיה אוכל, זהו, אפשר ללכת לישון.
כן, בהחלט. היה גם כיבוי אורות, היה כיבוי אורות. היום הלילה מגיע לשלוש לפנות בוקר. בשעתו, ב-11 בלילה, היה כיבוי אורות, זהו.
כן, מה שהיה מאיר אתכם בבוקר, זה חוץ מהפרימוס, זה גם האוטו של הזבל, או מכונית של תנובה שתעוברת שם. הייתה אין לכם איזשהו יוסק, חנות קטנה מעניינת של פין ירקובסקי.
כן, פין יאו, פין על ירקובסקי, כמו שקרא לו. באותו רחוב קטנטן, רחוב הנציב, שמעד היום קיימת שם מקולת, היום היא נקראת מקולת של הנרי. פעם זה הייתה חנות מקולת קטנטנה של פין ירקובסקי, שהוא היה דמות מיתולוגית. כן, אני זוכר אותו שהיו שואלים אותו, ילדים אהבו להתחכם איתו, כי הוא היה שנון והיו לו תשובות פקחיות על כל שאלה. אחר ששאלו אותו, פינה, ביידיש, מילך יפריש, החלב הוא טרי, אז הוא אמר, יוסי, שנליינג פריש, טרי כבר הרבה זמן.
זה כמו שמישהו קנה אצלו איזשהו מזלג, והמזלג היה מלוכלך. אז אמר לו, פינה, ביידיש אמר, המזלג מלוכלך. אז אמר, אני לא מבין, 10 אנשים השתמשו במזלג הזה ולא אמרו שזה מלוכלך. אתה בא ואומר שזה מלוכלך? זאת אומרת, הוא חי וקיים רפינה, עד 120. אבל זה כבר לא זה, כבר לא קונים שם ארטיק, ולא קרטיב קרח.
יכול להיות שכן קונים, אבל את מה שקנו פעם, אני אתן לך דוגמה קטנה, אני זוכר שהיה לו כזה ארון ויטרינה כזה, שבתוכו היו פרוסות עוגת קרם משולשות כאלה, שהוא מכרו אותם ב-25 אגורות, למשל. דבר כזה היום, איפה אתה מוצא שבחנות מכולת מוכרים פרוסות של עוגת קרם? אני זוכר שפעם הייתה חתונה שלי, זה קרוב משפחה שהייתה בבני ברק, ואני הייתי ילד בן 6 או 7, מאוד רציתי לפעול חתונה על אבא שלי, ולא רצה לקחת אותי, כי הוא ידע שאני עתיד לשלם על זה מחיר בלימודים, או בכלל כל מיני סיבות שהם, אז הוא שיחד אותי עם פרוסת תוגת קרם, הוא אמר, במקום לפעול לחתונה, הוא יקנה לי פרוסת תוגת קרם, ולזה הוא הצליח לשחד אותי, ואני לא נסעתי לחתונה.
אתה אומר שהחתונה פגשתי אחד מהשתת לך, ואני לא אגיד את שמו, שהוא יש לו טראומה, הוא בא לחתונה, הוא מוציא מזלג מהכיס. ואני אומר לו, מה זה צריך להיות? הוא אומר, תראה, כשאנחנו נסענו פעם מהשטטלך לחתונה בבני ברק או בתל אביב, אלו, הם נסעו לפתח תקווה לאיזושהי חתונה. אז אבא שלו אמר לו, השם שלו, תדע, שם לא אוכלים עם הידיים. שם לא נדוע גופל, מייס מטה גופל. בסדר? אז הוא ידע שהוא צריך להיזהר שם, כולם מנומסים. הגיע לחתונה, לידו ישב מישהו, ולא, לא היה מזלג. לא היה לו מסודר לכולם, היה כסכינים, מזלגות, לא היה מזלג. ובצד הוא ראה מזלג שמישהו, הוא רצה לקחת, והוא נתן לו איזושהי סתירה ביד. ולא רק זה, הוא לקח את המזלג, התוש שישב לידו, לקח את המזלג ואכל את האוכל שלו, כי הוא ראה שאין לו מזלג. והוא נשאר רעב, כי אסור לאכול עם הידיים. ואז מאז הוא נוסע לחתונה, מה שבטוח הוא לוקח מזלג איתו בכיס. כי אולי לא מזלג. ומאסטיש מדהנט, לא מתגופל, אז הוא נוסע עם מזלג. אז יש לו כזה סכין קטן, אתה מכיר את הירושלמי שהולכים עם סכין קטן עולר כזה, בשביל לקלף את התפוז. אז יש לו גם מזלג כזה.
עשיתי תוכנית של 4 שעות על שכונת שערי חסד. האמת שאפשר על שכונת שערי חסד, אפשר לדבר הרבה יותר. ועשיתי תוכנית על השכונה, ודיברתי מילמדי השכונה, ואנשים שעזבו את השכונה. תוכניות מאוד מרתקות על שכונת שערי חסד. אחד מהם הדוברים היה אבי יוסף ליזזון, שהתייתם בגיל קטן מאוד, וזכה לקירובם של אדמו"רי גור, בפרט הבעל לב שמחה, בשמחה בוני מרטר, הוא מספר על הגעגועים לתלמוד תורה, לגעגועים לשכונה, שכונת שערי חסד של פעם. בואו נשמע. ואנחנו עם המרואיין שלנו, הרב אבי יוסף ליזזון. הרב אבי יוסף ליזזון הוא מראשי החינוך עצמאי בירושלים, או בארץ בכלל. עוסק בחינוך הרבה מאוד שנים, היה חבר מועצת העיר של ירושלים, עוסק במאבקי החינוך בירושלים, היה גם חבר כנסת ועסק המון בחינוך, בחינוך בירושלים. שלום הרב אבי יוסף ליזזון, יושב ראש החינוך העצמאי.
שלום וברכה.
ואני מדבר איתך על תלמודי תורה בירושלים. אתה יליד שערי חסד. ובשערי חסד, עד כמה שידוע לי, עוד נשאר בתוך הבית הכנסת שמה, בשטיבל השני בצד ימין, ארון, ששם יש עוד סימנים של המלמד שהיה שם. אתה זוכר קראו לה מלמד שם?
תראה, אתה, עד כמה שזיכרוני לא בוגד בי, אתה לא יליד שערי חסד, ולא... אתה גרת באזור אחר.
נכון, אבל באתי הרבה לשערי חסד.
אבל באת, אני רואה שאתה... אתה, יש לך זיכרונות נעורים מהשכונה שלי יותר מה שיש לי. מאיפה אתה זוכר?
הייתה לי דודה
משערי חסד. שם היה... זה היה חדר, היו שני מלמדים בשערי חסד.
כן.
בתקופת ילדותי. המדובר ו... בלמעלה מ-55 שנים. אז היה אחד בכיתה הגבוהה יותר, היה רמורט חליון, זיכרונו לברכה. ועל המלמד שאתה מדבר, מדובר במלמד רב סוליאנקף ויינברג, זיכרונו לברכה. זה היה בעצם, זה היה סניף של תלמוד תורה עץ חיים המרכזי. והיו לו כמה סניפים, כמה שלוחות. לרגל הריחוק הגיאוגרפי, המרחק בין שערי חסד למחנה יהודה, אז בכיתות הנמוכות יותר פתחו שם שתי כיתות, ולמעשה זה היה התשתית והיסוד. שם קיבלו ילדי השכונה את הגידול, את החינוך הראשוני, לקראת ההכנה למעבר לתלמוד תורה, לכיתות היותר גבוהות, שהיה במרכז תלמוד התורה בלב שכונת מחנה יהודה.
זאת אומרת, אתה התחלת את הלימוד שלך בשערי חסד, ואחרי זה התחלת ללכת ברגל לעץ חיים.
התחלנו ללכת ברגל לעץ חיים, כן.
והליכה ברגל לעץ חיים משערי חסד הייתה, מה שאומרים, חתיכת הליכה. עוד לא היה כל הבניינים, זה לעבור דרך השדה ולכנס...
היינו עוברים לא דרך השדה, היינו עוברים רחביה, חוצים את שכונת בתי ברוידה, בתי רמד, את השכונות החרדיות העתיקות, וחוצים את השוק הידוע במחנה יהודה, ושזה גם היה נוסטלגיה בפני עצמה אז.
ונכנסים בשער האחורי.
ונכנסים לשער לתוך... ומה שאני נזכר, אני בדרך כלל לא הלכנו בודדים, משום שהיו רבים מהשכונה, לא רק צעירים, גם המבוגרים, בחורים, בחורי ישיבה.
זאת אומרת, אנחנו רוצים לנקודת הנחה שהסעד לא הייתה.
מי?
הסעד לא הייתה.
לא היו דברים כאלה בכלל, ולא היה שייך גם קו אוטובוס, משום שקו אוטובוס אחד, כדי להגיע לשכונת מחנה יהודה ליד חיים, היו צריכים להחליף לפחות שני קווי אוטובוסים. זה לקח, אבל כל פנים, גם מבוגרים הלכו, גם תלמידי חכמים ידועים, אנשי שם. אני נזכר למשל את הצדיק הירושלמי רב חיים תודרס ארשלר, זכר צדיק לברכה, mm-hmm. שהיה גר בשער חסד.
הידות שלי.
הידות שלך. Mm-hmm. והצוף ימיו, הצוף ימיו, הוא היה בן ישיבה, בן תורה, בית חיים, הוא עבר את כל, את כל המסלולים. אבל הוא היה, אני זוכר, הייתה לנו חוויה מיוחדת, כמה ילדים, ללכת בעקבותיו, לידו, משום שהוא היה כולו שקוע, הוא היה מחזיק, זה היה פלא ואפלה, הוא היה מחזיק בידיו, בדרך כלל משנבורו, ותפילין היו מונחים בראשו, הוא היה מכסה את זה עם, עם המקבט הירושלמית, רחבת הטיטורה, קוראים לזה, היה מכסה את, את הרצועות גם, כדי שלא יבחינו בזה, הוא היה יהודי צנוע, והכל הוא עשה באסתר, מעין רואים, והוא היה הולך עם המשנה ברורה, והוא היה, היה מסתכל, אני לא יודע, מלאכים הלכו איתו, אמרו, הוא היה חוצה, והאוטובוסים היו נעצרים, לא היו מעברי חצייה, בכלל לא היו, הוא היה הולך ישיר עם המשנה ברורה, וכך היה נכנס לתוך עץ חיים.
הוא למד בעץ חיים או שהיה מלמד?
לא, הוא למד בעץ חיים. לא היה, למיטב ידיעתי, הוא לא היה מלמד אף פעם, הוא פשוט, הוא היה מלמד, כן, הוא היה מלמד, הוא שימש מלמד ומחנך, אולי הרבה יותר מאשר מחנכים ומלמדים אחרים.
הדמות שלו הייתה מלמדת.
בדוגמה האישית שלו, הדמות שלו, אני זוכר אותו בויסיטן, בשכונת שערי חסד, במיוחד, אני לא הייתי כאן בויסיטן, אבל בימי הסליחס, לפעמים היה בא עם כזה, איך קוראים לזה? למטרנה קראו לזה. איך קוראים לזה היום?
זה גם היום נקרא למטרנה. האם זה נקרא פנס?
יש כבר שימות מעוברדים.
האם זה נקרא פנס? זה קופסת שימורים עם נר בפנים.
לא, לא. כן. אבל לא הלכנו לבד, אבל זה היה, זאת הייתה חוויה, כל ההליכה וכל, וכל ההכנה שאצלנו בבית, האמא עליה שלום הצדקנית, כל ההכנות בבוקר עם, עם האוכל ועם אחי התפילה ועם ההכנה, זה היה משהו, תראה, אתה מכניס אותי בעיצומו של יום, באמצע עבודה שגרתית, יומיומית.
כשאתה מתעסק בעשרות...
כל הבעיות, אתה מחזיר אותי ל-55 שנים לתקופת ילדות. אני כל פעם, אתה גורם לי עונג רב וקורת רוח באמת אמיתית, משום שאני מאוד מתגעגע, יש לי געגועים עזים, כשאני נזכר ואני משחזר ואני מעלה שוב את אותם ימים נהדרים לעומת מה שהולך היום, אז זה באמת שתי עולמות.
אתה עוד זוכר את הבוחן שהיה אצלכם משער חסד? היו שניים במילה.
אצלנו היה, הבוחן ביצ חיים היה רבי מוחאי מקלמן, זוכרים את הרצליק לברוכה?
כן. היה אברום דוד רוזנטל.
היה אברום דוד רוזנטל.
והיה אברום ברדקי.
ואברום ברדקי, אינני יודע אם הוא היה גר בשער חסד.
לא, אולי גר בשער חסד, אבל הוא היה בוחן בעץ חיים.
הוא היה בוחן, רב שמולה ארנידה לוי, ג'רס אבי גברוך היה בוחן. וגם על הבוחנים, הבוחנים היו לפי אופיים, לפי תכונתם ולפי התייחסותם. למשל, אנחנו, אני לא רוצה עכשיו לנקוב בשם מי, אבל כל הבוחנים היו תורמלי חכמים מובהקים ומופלגים, אבל היו בוחנים שידענו שלמוחרת צריך לבוא בוחן פלוני, אבל אני זוכר שבתפילה בבוקר התפללנו יותר בכוונה וביקשנו והתחננו בתפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור ונעבור ביתר קלות את המבחן הקפדני הנוקב. היו כאלה בוחנים שכשהם ראו, הם הבחינו שהילד לא כל כך בתוך העניין ולא כל כך משיב תשובות כהלכה, היו מתוך החמנות, היית רואה עליהם מתוך החמנות, הם היו לא רק פותחים פתח ולא רק נותנים עוד איזה רמזים איך להקל, רק הם היו ככה כאילו פותחים את המאמר של הגמרא, היו גם פותחים וגם היו מסיימים.
היום אומרים בעץ חיים, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מי שנכנס אדם הם מרבים בשמחה. מי שלמד בעץ חיים יודע למי הכוונה, מי הם הדמויות.
אני רוצה להגיד לך, אגב, זה לא סוד, כולם יודעים שבשכונתנו, בשער חסד, תפארתה של השכונה, גדלותה של השכונה לפני עשרות עשרות שנים, היה גאון הדור, מרן, מרן מצ'יבין, שאתמול היה יום ההילולה שלו, זכר צדיק לברכה. ולי הייתה זכות, זכות ההוריי, דודי מרן רב שלמה זלמן, זכותו יגן עלינו, והסבא, הגאון רב חיים לייב, ביקשו ממנו, מכיוון שהייתי, התייתמתי בגיל צעיר, מאבי זצ"ל, זכיתי לכל שבת, בשעה ארבע בדיוק, הייתי נכנס אליו כדי להיבחן בחומש בפרשת השבוע. וגם, אני מוכרח לומר, הוא איתי ומתי, אני עד היום הזה, אני זוכר שהוא היה כמעט, הוא הפך כמעט מבוחן לנבחן, כמעט. הוא הפך כמו אחד הופך לפעמים ממראיין למרואיין. הוא פשוט רצה שזה יסתיים כל שבת בצורה כזאת שאני אהיה שבע רצון, והוא יוכל לומר לדוד, לרב שלמה זלמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאני יודע שיהיה לרב שלמה זלמן סיעוד רצון. והיו, אני מודה ומתוודה, והיו פעמים שלא לא ידעתי כל כך, אבל הוא הקל עליי. הוא, זה היה, הייתי יוצא כל פעם שבע רצון שם. הוא זה... היה רחמן, הוא היה בטבעו, היה אופי רגשני מאוד, וטוב ליבו השתקף גם בפחים קטנים הללו.
אבל מי שאנחנו נסתפק בזה, ואנחנו, אני עוד רוצה לדבר איתך בזדמנות אחרת על הבר מצווה שלך, אבל זה כבר בזדמנות אחרת. תודה רבה לך.
תודה לישראל בן צבי, למוישי כאן, שם בבני ברק, ואני אפגש בסיפורי ירושלים חדשים בשבוע הבא. תודה רבה לכם, ולילה טוב ובשורות טובות.
Bye. ריבית ריבוי מחובו בולייס בית ריבוי מחובו בולייס בית ריבוי מחובו בולייס